אנחנו נמצאים בנתיבות עולם, אנחנו בפרק ד', אני הייתי רוצה לשאוף, נראה אם נצליח בעזרת השם, לסיים עד סוף הזמן את פרק ד'. שלא יישאר משהו באוויר כזה, לא יודע מה יהיה דינו. יש לנו לא הרבה, בסך הכל דף אחד וחצי, שני דפים, אבל לפי ה... לא נרוץ לשם כך בכוונה, אבל בכל אופן ניתן גם את האלמנט הזה מקום, והוא... הפרק הזה שעוסק בדרכים לקניין תורה, מבנה בניין אישיות של סדרי הדברים בחיים לפי ה לפי המהלך של קניין התורה. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים ברב חיסדא. רב חיסדא זה עמוד כ"ו, עמודה ימנית למטה. ורב חיסדא אומר, איזהו שונא מתנות יחיה. כאן זה מופסק באמצע, אז נעלה רגע למעלה. שם למעלה אומרת הגמרא, תראו בעמוד למעלה, בראש העמודה. פרק אלו טריפות אמר רב חיסדא, איזהו תלמיד חכם הרואה טריפה לעצמו. ואמר רב חיסדא, איזהו שונא מתנות יחיה, זה הרואה טריפה לעצמו. הסברנו, מה זה הרואה טריפה לעצמו? זה דוגמה שהיא דוגמה מעשית לכך, שלמרות של האדם, אותו אדם שהוא אותו תלמיד חכם, יש לו נגיעה אישית שהוא לא להפסיד כסף, לא להפסיד ממון, לא להפסיד את מה שיש לו, הוא סומך על עצמו, הוא נותן לעצמו אחריות, כי אם הוא יטעה אז הוא טועה והוא מאכיל את עצמו ואת בני ביתו בטרפות ונבלות, אז הוא יודע את האחריות, אבל יש לו מספיק ביטחון שאם יתברר שהבהמה הזאת שהוא עכשיו רואה אותה, האם יש חור בריאה, האם יש כל מיני מומים אחרים שהופכים את הבהמה להיות טריפה, הוא רואה את זה והוא מסוגל להכריע כנגד האינטרס שלו. הוא עכשיו היה רוצה שמה? למצוא איזה היתרים, נכון? זה קורה לנו לפעמים, נכון? כשאנחנו פוסקים, רוצים לפסוק לעצמנו פסקים, פתאום מתברר, פתאום קמים מריבצם כל המקילים למיניהם, נכון? יש דעה אחת בקצה השולחן, שמה, וואי, באמת, סתם אפשר, היה תלמיד חכם, בואו נסמוך עליו וכן הלאה. נכון? יש לנו? יש לפעמים דבר כזה. אז כאן זה מין ביטוי כזה, זה מין ביטוי ציורי לזה שאדם שאין לו שום נגיעה לממון. הממון אצלו, הוא הרווח הממוני, הקבלה של איזה טובת הנאה מחוץ לסיפור אצלו לגמרי. דבר שהוא צריך להבין שהוא לא פשוט. למשל בהלכות שקשורות לענייני שוחד, כן, בענייני שוחד, החמירו מאוד בבית הדין. אם בית הדין מכיר מישהו, אפילו הגמרא מספרת על אדם שפעם נתן לחברו, שהביא לדיין, מישהו הביא לדיין בהזדמנות אחרת, לא באירוע הזה, הביא לו איזשהו משהו, איזה סל פירות, הדיינים פסלו את עצמם מלדון. למה? מכיוון שכל זמן שהאדם לא נקי לגמרי, והוא מקבל מתנה, אז יש לו נטייה לדעתו של אותו אחד שנתן לו את המתנה. ולכן העניין של התרחקות מכל שוחד הוא היה מאוד מאוד בשימת לב רצינית מאוד אצל הדיינים. לא לקבל, לא מכירים את האדם, לא קיבל ממנו שום דבר, אין לו שום טובת הנאה. כי אפילו שהוא באמת אין לו שום, זה לא משהו גדול, אבל זה יכול להזיז משהו, כך שהזהירות צריכה להיות. כאן יש את העניין לא של הדרך, זאת אומרת, האם אני באמת לכתחיל הטוב שאני אפסוק לעצמי דברים שיש לי אינטרס בהם, הנה אנחנו יכולים לראות שהוא אדם עושה את זה. בגלל שהוא נמצא במדרגה גבוהה, שהוא נמצא במדרגה גבוהה כזאת, אז הוא בגדר ששונא מתנות יחיה, בסדר? זה מה שלמדנו למעלה בגמרא. עכשיו אומרת המהר"ל למטה, ורב חיסדא אומר, איזהו שונא מתנות יחיה, כי מי ששונא את המתנות, ראוי שיהיה בשביל זה חי. כי המקבל דבר מזולתו, אין ראוי לו החיים. כי החי עומד בעצמו. לפי רחמו, אני נחשב כמת, מפני שאין לו החיים בעצמו, כאשר הוא צריך לזולתו, ואין לו בעצמו החיים. אבל מי שהוא שונא מתנות, שהוא רוצה שיהיה עומד בעצמו מבלי שיקבל מאחר, ודבר זה הוא החיים. ולכן יקרא המעיין שהוא נובע בעצמו ולא קיבל המים, נקרא מים חיים. כי חיותו בעצמו ואינו מקבל המים. לפי רחמיו, איזה הוא שונא מתנות יחיה, זה הרואה טרפה לעצמו, שאינו חס על שלו כלל, וכל זה מפני שמסתפק בעצמו, ואינו חפץ מה שאינו שלו לגמרי, שרואה טרפה ואוסרה, ואינו חס על ממון שלו, ובזה נחשב שאינו מקבל כלל, שאפילו בדבר שהוא שייך לו, אינו רוצה לקבל ואוסר הטרפה. לכך נאמר עליו, שונא מתנות יחיה. מי מוכן לסכם ולשונו את הפסקה הזאת במערל? בבקשה, מי... בכבוד.
כאילו אומר ככה, כאילו שונא מתנות שווה יחיה, נכון?
שונא מתנות שווה יחיה, כן.
כאילו למה? כי אדם שהוא חי, אם הוא שונא מתנות, זה אומר שהוא עומד, כאילו הוא עומד בעצמו, כאילו הוא לא צריך לזולת.
אם הוא שונא מתנות, אז הוא עומד בעצמו, והוא לא צריך לזולת, כן. מעולה. זאת אומרת, אתה אומר, מושג החיים פירושו של דבר נביאה מעצמותו של, של האדם. אז האדם נקרא חי.
זה פה אמרה עצמית, אמרו שאפילו הוא אבל 90, הוא לא רצה ש... שהוא אבל 90, נכון, 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 נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, של נביאה שנובעת ממי שאני, נכון? זאת אומרת, אם אני נתלה באחרים, אם אני נזקק לאחרים, אם אני מקבל מאחרים, אם פרנסתי מאחרים, אם אני מגדיר את עצמי בתור מישהו שהצד הקבלתי הוא יוצר את ההגדרה שלי, באותו רגע אני ניזון מבחוץ. אם אני ניזון מבחוץ, אני לא חי. חי זה הבאה של החיים העצמיים של קיימים בתוכי. ואז אם זה כך, אז ברגע שאדם לא מותנה בשום דבר אחר, ואתה אומר שיש לנו כמה וכמה סיפורים על גדולים שבישראל, שהם לא רצו להיעזר באחרים, לא מצד הגאווה שאני מסתדר לבד, אלא מצד זה שאנחנו לא, אני לא עוסק בקבלה, אני נובע מבפנים. הבאנו לפעם הקודמת, נתנו איזה דוגמה, נכון? הבאנו דוגמה מהמהר"ל במקום אחר, שדיבר על הלחם עוני של המצה. ודיבר על כך שהמצה נחשבת לחירות. המרור זה השיעבוד, והמצה זה החירות. ושואל המהר"ל, מה עניין מצה אצל חירות? הרי מצה לכאורה היא מאכל עניים, מאכל שהוא מאכל נחות. אז מה עניינו לחירות? ואז מסביר המהר"ל, שבעצם אי חירות היא תלות. ברגע שאני תולה עצמי במשהו שהוא מחוץ לי, ואני זקוק לו, ומתחיל להרגיש שאני לא יכול בלעדיו, באותו רגע החיים שלי מוגדרים על פי משהו חיצוני שאני מתחיל לאט לאט להרגיש תלוי בו. אז זה לא אני, זה הדבר. ולכן, אדם שהוא עשיר, מי שיש לו מנה רוצה 200. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת, כלפי העולם הזה הרכישה והתלות בעולם חיצוני היא מאוד דומיננטית. בעצם כשאנחנו מדברים על שונא מתנות, אנחנו לא מתכוונים רק למתנה במובן של חפץ שניתן. איזה מתנות יכול להיות אפילו במובן הרבה יותר מופשט של המתנה? מה זה מתנה?
תורה.
מה?
תורה.
תורה, תכף נדבר על התורה. נדבר על התורה.
תורה.
איך?
תורה.
טובה. מה פירוש טובה?
אני חייב.
זאת אומרת, האדם, הכל תלות בדבר. אפילו שאדם, נגיד, תולה עצמו, הוא זקוק לכבוד. בסדר? יש דבר כזה. אדם חייב איזה כבוד, אז מה הוא עושה? הוא תלוי בזה. ברגע שהוא מקבל את הכבוד, עכשיו, עכשיו אני שווה משהו. לפני זה לא היית, רגע, תסתכל על עצמך, מה אתה? לא, לא, עכשיו הגדירו אותי בתור המוצלח, הנחמד, באותו רגע אני מרגיש, אני מגדיר את עצמי על פי מה? על פי משהו שהוא חיצוני. ואז לאט אני הופך להיות תלוי בו, ואני רוצה להיות משועבד לו, והמתנה הזאת היא הופכת להיות סיבת קיומי, ואז יש הדרדרות כלפי מטה, כן.
לא בפני עצמו,
שבו גם ברמה כאילו המעשית, כאילו חיים, כאילו האדם הוא יצור חברתי, צריך את הסביבה. גם ברמה הנפשית אני כאילו, אני כי אני חלק נגיד מכנסת ישראל, שזה עוד אחרים, ובטח אני נזכר מהקדוש ברוך הוא שמחייתי, אבל נזכר, אני צריך לקבל מהאחר בשביל לחיות, בטח מהקדוש ברוך הוא לדוגמה, אז כאילו איך זה...
שמעתם את השאלה של ירדן, זו שאלה שהעסיקה אותי הרבה זמן שלמדתי את הקטע הזה, כי היא שאלה מאוד מאוד יסודית. נחזור רגע לשאלה. הוא אומר, בעצם האדם, אם מסתכל על האדם באמת, האדם הוא כל כולו מקבל אחד גדול. מה ברור שאנחנו לא מקבלים עכשיו ברגע זה חיים מהקדוש ברוך הוא שמחיה אותנו, מה אנחנו חיים את עצמנו? אנחנו לא מקבלים ברגע זה חסד מהרבה מאוד אנשים שאפשרו לכך שעכשיו אנחנו יושבים בנחת פה במכון ולומדים תורה. יש הרבה אנשים נדיבים, נדיבי עם, שתרמו כאן הרבה כדי שהעסק יעבוד, נכון? אנחנו לפעמים לא מרגישים את זה, אבל זה קיים. אנחנו מגיעים למקום, נכנסים לחדר האוכל, מישהו הכין לנו את ארוחת הצהריים, נכון? מה אנחנו עכשיו מקבלים? אז שואל ירדן, איפה הגבול? זאת אומרת, האם אני אומר שאדם יכול בכלל להגיע למצב שהוא שונא מתנות באופן טוטלי, וכל דבר שהוא נזקק מבחוץ, זה דבר שהוא בעצם לא עצמיותו, לא אישיותו, זה משהו שהוא מקבל ולכן זה שלילי, או שמה יש איזה משהו שמבדיל בין הגדרת השונא מתנות הזה שיש כאן במשלה כאן, שזה אדם שאומר, הוא רוצה כסף, הוא רוצה את הבהמה שלו, כל הדברים האלה, שזה קשור למה שאני אמרתי. מה ההבדל? איך תסבירו? כן. יפה, אז אתה מחלק בין א' לבין התדירות והתודעה איפה, במה היא נמצאת. דבר שני, יש באמת קבלה לצורך הדברים האמיתיים, ויש דברים שהופכים להיות שזה קבלה לצורך דברים לא אמיתיים. והשאלה היא, על איזה קבלה אנחנו מקבלים? יפה, אדם. אתה אומר שההבדל הוא בסיבת המתנה. אם סיבת המתנה היא סיבה שהיא להגדיל אהבה, אחווה, אחווה, שלום ורעות, קיום ושמחה, כן, שלוח מנות איש לרעהו, נכון, איך נקבל מתנות בפורים, לפי המהר"ל הזה. ולעומת זאת, אם אדם נותן מתנה שהוא לא למטרה ערכית, אלא למשהו שהוא אחר, אז צריך, אז גם מקבל המתנה, גם עד כמה אני מרוכז בזה מתנה, וגם מה זה, כן. אז מה אתה אומר? כשהמבנה של המציאות מחייב לקבל, אז זה לא עניין. אתה מדבר על הספרים, דברים שאני לא חייב בשביל עצם הדבר, אלא זה תוספות. על זה אני יוצר את ה... אני צריך ליצור יחס של זה. זאת אומרת, במילים האחרון, מינימום. תקח את מה שאתה צריך, אל תתחיל לספר יותר ממה שצריך.
בסוף, מתוך שהיא חובה, מתוך זה שאני מבין שיש לי את המודעות שלי, שהיא חובה עליי, אני גם מקבל מתנה
מהקדוש ברוך הוא. מקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. יפה, יפה. כן. מתוך זה תבין, זאת אומרת, נקודת היסוד והמוצא היא הענווה. אם אני חי בעולם של ענווה, אז כשאני מקבל את המתנה, אני לא הופך להיות תלותי מצד הגאווה, אלא אני פועל מצד הצורך האמיתי שקיים. זאת אומרת, הקו המשותף בגדול למה שאתם אומרים, זה בעצם למה, באיזה עולם אני חי? האם אני חי בעולם שכל מה שנעשה, החץ מופנה כלפיי, אליי, או החץ מופנה כלפי הדבר? זה שני דברים. כמו שאנחנו מגדירים תמיד, ההבדל בין אהבה לתאווה. מה ההבדל בין אהבה לתאווה? בסדר? זה קצת דומה באותיות, שזה א' מתחיל וזה מתחיל בת'. זה שני קצוות, אהבה ותאווה. בעולם שלנו, בעולם התרבותי שלנו, מבלבלים את המושגים האלה לחלוטין. לפעמים מדברים על אהבה ובכלל לא מדברים, מתכוונים לאהבה, מתכוונים לתאווה. וזה מה ההבדל בין אהבה לתאווה. בשניהם הרי זה בקשת קשר. גם אהבה וגם תאווה זה בקשת קשר. יש משהו שמושך אותי ליצור קשר, להידבק, ליצור דיבוק ביני לבין נשוא הרגש שלי. רגש, מה ההבדל? באהבה, נתחיל מהתאווה, זה יותר קל. בתאווה, אני רק רוצה כמה לקבל. זאת אומרת, אני מפרנס את האגו שלי, אני מפרנס את הסיפוק האישי הארצי שלי, אני רוצה בעצם לגבות, יכול להיות שגם לארצי, אז מה? יש גם תאוות רוחניות, אתה צודק. זה נכון, יש תאוות רוחניות. אבל גם את זה אפשר להסביר את זה בשני דברים. בואו ניתן את המשל, את הנמשל, גם באהבה יש שני דברים. שנייה, מה זה אהבה? זה הרצון לתת. יפה, זאת אומרת, המליהו, בפירוש הסולם על הזה, הוא טוען שמה, שכל ה... יש שם מאמר מאוד יפה, הרצון לקבל. והוא נותן ממש זה שכל העסק הוא לא, כל המהלך הרוחני של עבודת השם שלנו, זה לעבור מהרצון לקבל לרצון לתת. זה בעל הסולם. יש לו ממש בתלמוד 10 הספירות, שזה הקדמה שלו לפירוש הסולם, ויש לו גם מאמרים על זה, שהוא רוצה בעצם לבנות שיטה שלמה, נכון, המחתר מליהו ודאי מאמץ וממשיך כיוון כזה, שבעצם רוצים להקל על עצמנו בגדול, לתת איזה מין קו כזה. מהי עבודת השם? בכל הדברים. זה השאלה היא, האם אני עובד מצד הרצון להסתפק, זאת אומרת לקבל, או הרצון להידבק בדבר הגדול, לתת. זה הכל ההבדל. ולכן יכולים להיות שני בני אדם שיושבים אחד ליד השני באותו שולחן, ומסתכלים ורוצים משהו. אחד חי בעולם של רצון לקבל, והשני ברצון לתת. בואו ניקח דבר אידיאלי. אם אנחנו, באופן כללי, יש לנו עכשיו על השולחן איזה משהו כזה, על האש רציני כזה, עם הרבה מהביל ועם ריחות אדירים. אז יושבים שני בני אדם. אחד, מה תנועת הנפש שלו? וואלה, אפשר כאן להנות משהו, נכון? ואז מה אם תהנה? אם אני אהנה, אז אני אשווה משהו. כי אני קיבלתי פה ענה, ואני מזהה את עצמי. שעכשיו אני חי, נכון? בשביל מה לאכול, לאכול ושתק, אם אחר נמות, זה ביטוי בנביא. זאת אומרת, גם אני תהנה מהחיים, תפיק מהם את המקסימום, זה הכל. ממילא חיים רק פעם אחת. זה בתפיסה אחת. מה השני חברו?
זה שעושה את
האש. זה שעושה את האש, כן. מה הוא מרגיש, אני אומר, יכול לשאול את מישהו שהוא לידו, והוא הפוך. למה? כי מה הוא סובב, איך הוא חי? מה זה כלפי הנתינה? מה הוא רוצה לתת? רוצה לתת לזה? מה זה? מה הכוונה? תסבירו. ההקשר, זה הקשר התרבותי, ההקשר התודעתי, נכון. ההקשר, אבל באמת, לא במילים. מה? זה איזשהו מהלך שהוא מהלך שמחובר לאידיאל גדול. זה יכול להיות במצב של הגוף שיהיה לו כוח, נכון? זה יכול להיות אפילו במדרגה גבוהה ליהנות מחסדי השם, באמת לקבל את החסד בתודה גדולה. כשאנחנו אוכלים, הגמרא אומרת לגבי סעודת שבת, נכון? הגמרא אומרת, מה זה נשמה יתרה? נשמה יתרה זה שאוכל ושוטה ואינו קץ באכילתו, כך אומר רש"י. מה הכוונה? מה זה עונג שבת? להתענג בתענוגים, ברבורים, וסלב ודגים, להתענג, ברבורים. מה קרה לנו פתאום בשבת? מה, הפכנו להיות פתאום בלענים של אוכל? אבל זה, מה אומר רש"י שם? מי שאוכל בשבת, שורה עליו רוח, שהוא יכול באמת להגיד, ריבונו של עולם, תודה לך על כל מה שחי. תודה לך על כל מה שזה. אני, העבודה שלי להפך, לראות את החן ואת החסד, את הרחמים, את הטעם הטוב שאתה התאמת לעולם, את הריח הטוב שאתה ביסמת לעולם. נתת לי מתנה שאני אוכל לרומם ולחיות את הגודל של הברכה שלך בעולם. ואז אם אדם חי ככה באמת, אז הוא יכול להיות, דרך אגב, הוא יכול להיות אני מרוד, והוא נהנה מהפרוסת לחם הזה שהוא הצליח להשיג היום, וזו אותה שמחה כמו אחד זה, זה יכול להיות כן אדם עשיר כמו שלמה המלך, שהוא פשוט לא התבהם ולא משך את הרכוש ואת השפע לאגו שלו, אלא לערך שלו, לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לפאר את שם ישראל בעולם, להביא את כל אומות העולם לבוא וללמוד איך אפשר לחיות בחיים שיש בהם חיים, שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. זה שלמה המלך פועל ככה, כשהוא עובד ככה, כזו ברוך הוא נותן לו שפע רע, ההפך, כמה שיהיה לך יותר תוכל לקדש שם שמיים יותר. אז מה ההבדל בין אותו אחד לבין אחד? האחד, על ידי מפגשו עם העולם, הוא לוקח את העסק אליו, רצון לקבל. הוא רוצה להגדיל את האגו שלו. אני כבר שווה משהו, כי הגוף שלי עכשיו נמצא בין מנופח, כמו המצה שהופכת להיות לחם כשמתנפחת, נכון? לעומת זאת, השני, בדיוק הפוך, אומר, אני לוקח את זה כמשימת חיים. או כפי שאמרת, התודעה שלי היא תודעה עליונה. אז יש דברים פשוטים, זאת אומרת, סתם, דיברנו, יש דברים מדרגות עצומות. אבל כשצדיקים, אכילתם של צדיקים, נכון? אנחנו מכירים את הדבר הזה שאכילתם של צדיקים, הם מעלים את העולם. מי שרוצה לנסח יין בעולם הזה, ינסח יין לגרונם של תלמידי חכמים, נכון? מכירים את הגמרא הזאת. זאת אומרת, מי שרוצה, זה מה הכוונה? שמה העניינו של בית המקדש? לקחת את הקורבן, את הצד הגשמי, ולקרב אותו אל המגמה הרוחנית שלו, נכון? זאת אומרת, היין הוא ביטוי של התבשמות והשתכרות והתגלגלות בחומר, אבל מצד שני, היין הוא גם זה שנכנס יין, יצא סוד, וכוס ישועות תשא בשם השם יקרא, ויין ישמח לבב אנוש. זאת אומרת, יש יין שהוא כל כולו לקבל, ויש יין שכל כולו להוציא מתוכי את העוצמות האלו שנמצאים בשורש הנשמתי, לא בשביל האגו שלי, אלא כי זה הגודל של האמת. בסדר? ולכן אני חושב שזה ההבדל שתשאלת בשאלתך המאוד מאוד מעמיקה. בסדר? ואמרת, אני לא מבין, מה פירוש הדבר הזה שאנחנו אומרים שהרצון לקבל הוא לא חיובי? הרי אנחנו כל הזמן, א', באמת, מה אנחנו, ברגע זה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע רבה, שאנחנו יכולים, אז מה, זהו, לא, לזרוק, להתאבד, אין זה. ועוד, וכל מה שראינו בהמשך, אז התשובה היא, נכון, מדובר פה על סוג מסוים של מתנות, שונא מתנות יחיה, פירוש הדבר, אם המתנה מחוברת לחיים, אז היא נפלאה. אבל אם המתנה הזאת היא עומדת לצד כדי לחסום את החיים, אלא להביא איזה משהו שהוא סיפוק חיצוני, הוא דבר שלילי. בסדר? לכן הוא מביא המהר"ל את המשל הזה של המעיין. אם הפעולה הרוחנית שהיא נובעת מהעומק האמיתי, משורש הדברים, מהמקור שבו הכל נובע, אז אני חי בחיים של טהרה. כי מה עושה המעיין? המעיין מטהר. למה הוא מטהר? למה מעיין מטהר? מה ההבדל בין מעיין למקווה? מקווה מטהר, למה? הוא לא מחובר עכשיו לכלום, המעיין. נכון שהוא בא ממקור של מים חיים, לא מעיין דווקא, מגשמים וכן הלאה, אבל מה עניינו, נאמר ממש באמירה הכי הכי פשוטה של מקווה? מה המקווה עושה? מטהר, איך הוא מטהר? הכמות מסוימת של מים, מה?
40 שעה, אם זה לא 40 שעה.
למה? כי מה 40 שעה? איך הגענו ל-40 שעה?
כי זה של האדם הדפו, נכון? האדם נכנס לדפו כולל
הראש. יפה, זאת אומרת, בעצם מקווה זה עניין הגדול, זה התבטלות. אני חוזר להיות כאילו חלק מהאדמה. צד הנוזל, יש באדמה, יש מים ויש אפר. אני הולך חלק, אם אני אשאר ככה בתוך המקווה עוד כמה דקות, אז אני אשאר שם, נכון? זאת אומרת, באיזשהו מקום, במצב הנורחי של מישהו שנמצא בתוך המקווה, בדקה הזאת, אני כאילו לא חי, אני התבטלתי מהחיות, נכון? עכשיו, כיוון שאחרי זה כשיוצאים, אז אני יוצא, אני מתבטלתי עכשיו, אני אדם חדש. בסדר? אז המקווה הוא מפני המקום. כניסה לתוך מקום. המעיין לא צריך 40 שעה. המעיין לא צריך 40 שעה. זה נכון שגם מעיין צריך שיהיה אדם מוקף בתוכו, אבל אם אני לוקח כלי ואני מתובן אותו במעיין, לא צריך 40 שעה. כי מאיפה בא המעיין? מאיזה כוח? של הנביאה, של חיבור אל השורש. בסדר? חיבור אל השורש. ויכול להיות שגם כן יש איזה כלי קטן ועכשיו הוא יוצא מהמעיין, ואני שם את הכלי הזה בתוך המעיין, הוא מחובר אל השורש. ולכן המעיין חייב כל הזמן לזרום, בעוד שהמקווה אני יכול לעשות השקה ולפרק את זה עוד פעם, נכון? זה, לעומת זאת במעיין צריך תמיד מחובר, אין דבר כזה שהמים האלה יהיו 40 סעה, תטבול בהם מדין מקווה, אבל לתאר מדין מעיין זה חייב להיות כל הזמן מחובר אל, היסוד, אל השורש, כשזה פועל אל השורש והמעיין נובע ואני עכשיו מכניס משהו פנימה אז זה מתחבר אליו וזה הופך להיות, ואומר מה זה נקרא לחיות חיים של חיים, מה זה חיים אומר המהר"ל? להיות מחובר לשורש שלי, בסדר? ואם אני מחובר לשורש שלי, אז אני פועל במציאות כמחובר. לעומת זאת, אם אני לא מתחבר ואני פועל מצד החוץ בלבד, אז באיזשהו מקום החוץ הזה הוא יוצר ביטלות מחוץ לחיים. בסדר? הווה אומר, נסכם את זה. היה מובן הדברים שאמרנו? מה אמרנו? אמרנו ככה. שונא מתנות יחיה. זה תנאי לפי המהר"ל, לפי הגמרא, לפי רב חסדא, כדי שאדם יהיה תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? מחובר אל השורש. זה עניינו של התלמיד חכם. מה זה נקרא מחובר אל השורש? להיות חי. תורת חיים זה מחוברות אל השורש. מה לא מחובר אל השורש? כל מיני דברים חיצוניים. שהם בבחינה שלא מחוברים אליי, אלא אני משתמש בהם למטרות אחרות. ואז זה נקרא דבר חיצוני. אהבה היא החיבור אל השורש. התאווה היא חיבור אל הקליפה, לא אל השורש. זה לוקח את המסגרת החיים שלי, ואני עכשיו רוצה לעבות אותה, אבל שורש החיים שלי לא שותף לסיפור הזה. ואז אדם הופך להיות בעל תאווה. בעל תאווה זה כל הזמן הוא רוצה לרכוש, הוא רוצה לרכוש, הוא רוצה לרכוש בשביל מה? כדי להגדיל את הקליפה, כדי להגדיל את הבחוץ שלו, להגדיל את ההתייצבות שלו מול מול העולם, אבל בלי קשר אליו בפנים. אהבה זה הגילוי שקיים מבפנים החוצה. ובתוך הגילוי הזה באמת לפעמים צריך כלי עבודה. ולכן אפשר לקבל מתנות כשהפעולה היא פעולה פנימית. אבל כשהפעולה היא פעולה חיצונית, אומר המהר"ל, זה מסוכן מאוד. כי אז בעצם אני הולך ומפתח את הרצון לקבל, ואומר אני מפתח את האגו, אני מפתח את הקליפה, ואז ממילא זה רק חוסם אותי, כי לעולם אני לא יהיה מרוצה, לעולם אני לא אגיע לסיבוק כמו שרוצה, יש לו מנה רוצה 200, וזה יהיה זה. לכן אומר, לכן משתמש הפסוק בלשון מאוד קיצונית, שונא מתנות יחיה. זה לא סתם לא יפה, לא מקובל, לא כדאי. מה שונא? כי לפעמים בצורה שבה אני עכשיו מושיט את היד כדי לקבל משהו, זה עולם ומלואו. זה השאלה למה עשיתי את זה, למה קיבלתי. ולכן גדולי תורה, או גדולים בזה, הם לא באו ואמרו, אין קבלה. אומר, ככל שאני יכול לא לעמוד בניסיון כדי להשתמש בה בחוץ, אני אעשה את זה. שמה בחוץ ישתלט עליי ואני אפשר להיות תלותי. אם אפשר להיות תלותי, אז אני מתרחק מהחיים. וזאת ההדרכה של המהר"ל, להביא אותנו ליכולת התבוננות, למה אנחנו נהנים מהחיים? האם אנחנו יכולים להגיע ישר למדרגה שהחיים שלנו אידיאליים? לא. אבל אם אנחנו יכולים לעבוד על זה, שקצת דבר שהוא רק חיצוני, לא להתעסק איתו כל כך, אפשר, ברמות מסוימות. עד כאן רבותיי, היו ברוכים כולם, שנזכה בעזרת השם לחיות חיים מקוריים, ונהיה כמעיין המתגבר בעזרת השם.